דברים. וכשאני מסתכל על החמישה דברים שהראו את אבותינו בתשעה באב, אני שם לב על דבר אחד מאוד פשוט. מתוך החמש, יש שלוש שכבר תיקנו. יש כבר שלוש שכבר, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, לא צריך לבכות עליהם. הרי בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, תיקנו. זהו, אנחנו פה. דהיינו, הציונות תיקנה את חטא המרגלים. אז זהו, זה כבר לא צריך לבכות על זה. ובאמת, מי שעדיין בוכה על זה, הוא בוכה וכופר בטובה. בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש שנפלה ביתר, ויש שהוכרשה העיר. אז זהו, אתה אומר, ביתר לא לקחו אליפות, אבל ביתר זה סוף המעגל של הלאומיות. נפילת ביתר זה הסוף של כל התרוממות לאומית, שהתחילה במרד הגדול, מרד התפוצות, ונפילת ביתר. זאת אומרת שגם את זה תיקנו. תיקנו מלכות מחדש. זאת אומרת, כבר לא צריך לבכות על נפילת ביתר, הלאומיות חזרה. ואז נשאר, הוכרשה העיר. מה זה הוכרשה העיר? שהרומאים היו זורעים מלח, כדי להגיד סימבולית ששום דבר לא יצמח שם שום דבר. אבל ביום ירושלים אנחנו חוגגים את עצם העובדה שכן צמח מירושלים משהו וחזרנו לירושלים. זאת אומרת שמאז מלחמת ששת הימים תיקדנו את הוכרשה העיר. יוצא שנשאר לנו שני דברים שעוד עלינו לתקן. נחרב הבית בראשונה ונחרב הבית בשנייה. לא, זה לא תיקון בכלל של חורבן בית ראשון, אבל זה, עניתי על השאלה הזאת לפני כשעתיים, בשיעור לפני שעתיים בצרפתית. זהו, נכון, אני מבין, לכן אני לא... אני מבין, לכן אני אגיד בעברית, שהרב קוק הסביר לנו שאין שום דימוי, במשפט כהן הוא אומר, שאין שום דימוי בין בית ראשון לבית שני. שהרי לא אחד הוא התיקון של השני, כי הרי עוסקים לא אותו דבר. בבית ראשון עסקו בקדושת הכלל. גילו שם את קדושת הכלל. אני לא אכנס, מפאת כבודם של גדולי עולם, לא אכנס עכשיו למה זה אומר מבחינת שבית ראשון זה בסוד הבינה, בוא לא ניכנס לזה. אבל קדושת הכלל זה הבית ראשון. בית שני הוא לא תיקון של זה. כי הרי בבית ראשון הקדושת הפרטית לא הייתה. נפלנו בגילוי עריות, שפכו דמים ועבודה זרה. זאת אומרת, מבחינת הפרט היינו מקולקלים לאללה. אבל מבחינת הכלל היינו בשיא תפארתנו. בית שני, תיקנו את הפרט, עזבנו את הכלל. זאת אומרת, בית שני זה לא שתיקנו את מה שהיה חסר, אבל בנוסף למה שהיה, אלא עשינו משהו אחר. היה פשוט קדושת הפרט. היו מלא מלא קדושי עולם, תורה, צדיקים, אבל לא מחוברים בכלל לאומה. והסיפור של קמצא ובר קמצא הוא סיפור שכולנו מכירים, אבל סיפור, זה סיפור מבטא את הדבר הזה. אני מזכיר לכם, מי היה, קודם כל, מי עשה את הסעודה? מי עשה את הסעודה?
קמצא.
לא.
לא יודעים.
זאת אומרת, היה לו מספיק כסף כדי שיעלימו את השם שלו בתקשורת. ההוא גברה. אבל אתה מבין שזה כנראה הבן אדם הכי עשיר באזור, בכל העולם. ואז הוא מזמין, כולם מכירים, קמצא ובר קמצא, אגב, מישהו שם לב שהיריבות בין אהו גברה לבר קמצא הוא חבר מאוד טוב של קמצא, הוא שונא את בר קמצא, מישהו שם לב שאותו בר קמצא הוא הבן של קמצא? מה, אי אפשר לתקן את זה במשפוחה? האבא הוא החבר הכי טוב שלו, אין פה עניין של ערבות הדדית. ואז מי היה באותה הסעודה? כל גדולי ירושלים היו שם. זאת אומרת, בואו ניתן שמות. רבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע, רבי אליעזר, כולם היו שם. כולם צדיקים. אף אחד לא מוכן להגיד משהו. כי הרי מה שקורה זה לא בסדר. עכשיו, אני לא אומר שהם היו רשעים, הם היו צדיקים, אבל למה הם לא אמרו? אתה יודע למה רבי אליעזר, סמן זורק רבי אליעזר, שיסלח לי, אני לא, זה לא רבי אליעזר, זה מישהו. אבל למה אותו מישהו, רב, איקס, לא פתח את הפה? כי, תשמע, זה ודאי לא בסדר, אבל בדיוק עוד יומיים יש לי פגישה אצלו לתרומה לאגף החדש של המוסדות. זה לא בשבילי, כן? זה בשביל המוסד. אז מה, אני עכשיו אריב איתו? אז קיצור, היה שם תורה גדולה, אבל ברמת הפרט. אתה בבית מדרש שלי, זה בסדר. אבל אם אתה חושב קצת אחרת, אני מזכיר לכם שבית הלל בית שמי, הרגו אחד את השני. הרי מה אומרים על יום שנחלקו בית הלל בית שמי? מה אומר התלמוד? שהיה קשה כיום שנעשה בו העגל. בוא נזכיר לכולנו, 3,000 הרוגים. הרגו אחד את השני. על מה? על זה שהסברה שלך לא הייתה בדיוק הסברה שלי. כן.
אז אם זה ככה, אז למה התיקון של הגלות זה תיקון הפרט? אם היו כל כך גדולים ב...
מי אמר שזה התיקון הפרט? בדיוק בגלל זה, יש לנו, בגלות, אתה שם לב שבין מקדש ראשון למקדש שני 70 שנה. כי זה מאוד קל ומהיר לבנות משהו אחר. אבל לעשות סינתזה של מקדש ראשון ומקדש שני כדי לבנות בית שלישי זה לוקח הרבה זמן. כי צריך גם להעלות את קדושת הפרט וגם להעלות את קדושת הכלל. באמת, בגלות תיקנו את נושא הפרט שהיה מדורדר בבית ראשון. ובקום הציונות תיקנו את נושא הכלל. זרקו את תורת הפרט ואמרו אנחנו עכשיו מהתנך לפלמך. זה לא טוב וזה לא טוב, צריך חיבור. צריך סינתזה, כנראה שעוד לא סיימנו את הסינתזה הזאת, שעוד לא בנינו. ולכן אני אומר, היום חסר לנו זה תיקון, בית שני הוא לא תיקון של בית ראשון, בית שלישי הוא תיקון של שניהם. לכן ראיתי בתוספות חכמי אנגליה, הבאתי את זה היום, בסוף מסכת סנהדרין מודפס, תוספות חכמי אנגליה, ששם הם אומרים, והם לא אומרים מאיפה המקור שלהם, הם אומרים שבית שלישי יעמוד 830 שנה, כמניין שני הבתים. טוב, כמובן שלא יהיה חורבן לאחר מכן, אבל זה התמזגות עם הקודש, אבל זה אומר משהו. לכן אני אומר, מה שחסר לנו היום זה המקדש. ואני שואל, מה באמת חסר כשאין לנו מקדש? אז אני רוצה לבדוק איתכם כמה דברים, יש שורה של דברים שאמרו חז"ל, שמתחילים במעט שחרב בית מקדש, או מעט שחרב המקדש, או מעט שחרב הבית. הכל אותו דבר. מה חסר? אז אני רוצה להתחיל ולפתוח, אז אני אצטט כל פעם וננסה להבין ביחד מה חסר. קודם כל, הנה, מובא לנו במדרש בשמות רבה, שמאז שחרב הבית, אז מה כתוב שם? שהשכינה עלתה לשמיים. מאז שחרב הבית אמר, יש רב בבית המקדש נסתלקה שכינה לשמיים, ומבין את הפסוק השם בשמיים כיסו בתהילים. מה זה אומר נסתלקה השכינה בשמיים? ריחוק אתה אומר, זה ברור, אבל אני רוצה לתרגם את זה. הרי אם היא נסתלקה לשמיים, זאת אומרת שלפני שהיא נסתלקה לשמיים, איפה היא הייתה? הייתה פה, זאת אומרת הייתה גם בשמיים כמובן, אבל גם הייתה בארץ. אבל מה זה אומר? אני רוצה שנתרגם את זה למעשה. מה זה אומר שהשכינה למטה? שכינה למטה זה אומר שאתה מרגיש את הנוכחות האלוהית בכל דבר ודבר. עכשיו אני יודע שמה שאני הולך להגיד עכשיו יקומם כמה אנשים, כי יש טרנד לראות את השכינה בכל עלה ועלה, וזה נכון, וזה נכון שרב נחמן בא והסביר לנו את זה וזה נכון, אבל כשאומרים שהשכינה למטה ואתה מרגיש את זה בכל צד וצד בחיים פה, זה דבר ראשון אומר הלכה. זאת אומרת שאתה מרגיש בכל מעשה הכי סתמי שיש את הגילוי של רצון השם. לא רק את החובה שלך לצייץ את ההלכה, אלא אתה עושה את המעשה ואתה מרגיש שאתה נפגשת עכשיו עם פני השכינה. מי הוא הגוף שיכול להוריד לנו את התורה למטה? זה הסנהדרין. הסנהדרין יכול לדרוש דרשות, יכול להוריד לנו את השכינה בכל לא מובן המילה למטה, בכל הדרכים של החיים. לכן אמרתי, היום אנחנו לא עסוקים במה איבדנו, אנחנו עסוקים במה צריך לעשות כדי לתקן. לכן, מה צריך דבר ראשון לתקן? צריך לבנות סנהדרין, כדי שנוכל להחזיר את השכינה למטה. גלת השכינה עמנו, נכון, איפה? לא, אבל איפה, כן, אתה צועה, אבל איפה לבבל? לא, תמשיך את הציטוט, אם כבר ויקי ציטוט. תצטט עד הסוף. איפה? בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. נכון, כשאתה בשמיים, אז השכינה איתך. הרי בבית מדרש אתה בשמיים. מה, בית מדרש הוא קשור למעשה? בוודאי לא בגלות. הרי מה לומדים בישיבה? דווקא את הגמרות שאין להם השלכה למעשה. ואתה יודע בדיוק מה קורה אם אוי ובוי יש תלמיד ספרדי שבגלל שהוא הורגל מלימוד ספרדי לשאול את השאלה שלא שואלים. אתה יודעת, בהרי פוטר יש תמי שלא אומרים את שמו. כן, זה בהרי פוטר. בבית מדרש יש שאלה שאסור לשאול. מהי נפקא מינה? מהי נפקא מינה להלכה? מי ששואל את זה, זאת אומרת, מה שאתה לומד? בסדר, בתכלס, מה ההלכה? אם אתה שואל את זה בפוניביץ' יעיפו, טוב, גם אם אתה לא שואל את זה בפוניביץ' אבל...
גם אהבים בכל מיני.
כן, זהו, אתה אומר. אבל דוגמה לא טובה. אבל מה שלא יהיה, אתה מבין. לכן...
זה גם דוגמה לא טובה, כי אתה לא אוהב. זה ככה, זה קשה
שכן יפה. שמה? וזה עבד? לא, זה לא עבד, זה רק אני אומר.
אתה יכול לומר עליהם יותר
טוב. רגע ככה, הלכה למעשה, לא הלכו להלכה למעשה. גם בחברון, גם במיר, גם זה, נו באמת, זה לא... אגב, זה חדר גם לישיבות, מה שנקרא, שלנו. בסדר? לא שואלים שאלות הלכתיות. ואם אתה שואל, אתה נראה מזרוחניק. או, אתה רואה, אם אתה רוצה, תלמד משנה ברורה.
זה לא
אוכל כזה,
זה לא...
נו, באמת, לא כבוד. מה, אתה לא עשית פלפול בקצות? מה, זה לא... קיצור.
ככה מעבד יענה בסדר, תמיד היה משהו, פלפול יוצא בלבול.
אל תתחיל איתי. מי המציא את הפלפול? אשכנתוז, אבל עם השם אתה לא יכול לטעות. רבי יעקב פולק. אי אפשר, אתה מבין? זה היה תפור עליו. מה שלא יהיה, צריך לבנות סנהדרין. כן, צריך לבנות סנהדרין. עכשיו אני שואל, האם אפשר בכלל לבנות סנהדרין?
אבל אני לא חסר, לא סנהדרין, לא קורבנות, לא חסר, זה היה...
קודם כל...
רגע, סליחה. רגע, מתחילה, מי שהיה אז חי. באותם ימים שרבי, לא, מי שהיה חי אז, באותם ימים, כמו שנגיד, מה אני מרגיש חסר? מה שהיה לי. היה לי משהו, איננו, חסר לי. אני כבר 2000 שנה אחרי, יש לי משהו שאני זוכר אותו, הוא זוכר אותו רבי.
אתה צודק, שנייה, קודם כל אתה... לא, שנייה, לא. בוא נענה לעניין. הקושיה היא במקום. יש קושיה אמיתית. הרי כל... השנייה, אבל זה משהו אחר מה שאתה אומר. אבל רבותיי, אתם מתווכחים על שתי דברים שונים. הקושיה הזאת היא קושיה. אתה בא ואומר, אתה אומר דברים חסר לי. קודם כל לא אמרתי שחסר לי. לא, אמרתי... לא, פתחתי ואמרתי מה שאמרו חזל, שמאז ש... זה מה שקרה. עוד לא אמרתי שחסר.
יש הקלטה,
אתה אומר. זה חסר?
אמרת חסר לי.
לא, חסר לנו. אבל אתה צודק שיש דברים, לא, שנייה, יש דברים שאנחנו לא יודעים מה זה הצד ההפוך, לכן קשה להגיד שחסר, אני מסכים איתך שגם לי קשה להבין כל כך אישית מה חסר לי עם החורבן, אבל חז"ל מסרו לי מה חסר, וזה אותם אנשים שחוו את החורבן, אומרים לך מה חסר, עכשיו נכון, שכינה בשמיים, אתה לא יודע מה זה אומר שכינה בארץ, גם אני לא, לכן באמת קשה לי להבין את ההבדל, כמו שקשה לי להבין מה זה טהרה, כי הרי כולנו טמאים, אבל אני רוצה להבין מה אלו שחוו את השינוי, באו ואמרו, אוקיי, עכשיו זה חסר, אני מתרגם את זה בלשון הלכתית, כי הרי סנהדרין, שוב, בבחינה קונספטואלית, הם אלו, שבאים ומורידים את הקדוש ברוך הוא לכל חלקי החיים. ולכן אני אומר, צריך עכשיו לבנות סנהדרין. טוב, אז בוא נעשה זאת. האם אפשר היום לבנות סנהדרין? כן. אז צריך להבין שכן. אגב, היו ניסיונות. הניסיון הראשון של בניית הסנהדרין מאז שחרב הסנהדרין, היה בשנת 1538. בשנת 1538 ניסו בצפת לחדש את הסמיכה. אומר הרמב״ם בהלכות סנהדרין בפרק ד' אומר שכדי שיהיה סנהדרין צריך 71 סמוכים. מה זה סמוך? זה רב שקיבל את הסמכתה, את הסמכתה לרבנות, לא מאיזה מבחן, אלא ממישהו שקיבל למשה רבנו. אבל מה לעשות שבטלה הסמיכה בימי סוף הביזנטים הרשעים. לא נתנו לנו יותר לעשות צמיחה. לכן אין צמיחה. אומר הרמב״ם, לא נורא, אפשר לחדש את הצמיחה, איך? ואני אומר, זה דבר שהוא בוודאי ישים היום. יש 15-20 רבנים שאם הם היו חותמים על הדבר הזה, אף אחד לא היה מעז ללכת נגד. לא צריך כל כך הרבה יותר. תיקח אותם מהמגזר החרדי, מהמגזר הדתי-לאומי, לא משנה, יש, אנחנו מכירים כולנו 15-20 שמות, שהם עושים קונצנסוס שהם גדולי תורה בעולם התורה. אחרי מה אכפת לי, אני ואתה? מה צריך לעשות? אומר הרמב״ם, צריך שכל הרבנים של ארץ ישראל יתאחדו, ויגידו על אחד שהוא הבוס. וזה נותן לו אוטומטית את הביטוי של סמוך, ואז הוא יכול לסמוך אחרים.
כבר התורה שזה אפשר.
למה? ניסו לעשות את זה בצפת, וסמכו את רבי יעקב ברב, מערי ברב. והוא הסמיך עוד 25. כמו רבי יוסף קארו, כמו הרמק, כמו רבי משה מיטרני המבית, כמו כל אותם הצדיקים שאתה מכיר מצפת, כולם קיבלו את הסמיכה מרבי יעקב ברב. אז למה לא חידשו את הסנהדרין בסוף? בגלל שהיה ירושלמר אחד, כן, מערי בן חביב, שהוא אמר, הוא היה רבה של ירושלים, ואמר, לא שאלתם אותי. אני בכלל לא אוהב את מערי ברב. אז הכל נפל. כן. שנייה, שם, בוא נראה, בוא נראה. מה?
חייב להיות רק רבנים של ישראל.
אז זהו, זה מחלוקת בנושא כליו של הרמב״ם. האם שהוא אומר הרבנים של ישראל, הוא מתכוון לארץ ישראל או לכל עם ישראל. זה יותר נוטה לכיוון של ארץ ישראל, אבל היום, כמו שאתה אומר, זה לא כל כך משנה, כי עם כל האמצעי תקשורת זה לא בעיה. וכל הרבנים הגדולים הם בארץ ישראל גם ככה. עכשיו, אבל כל זה, רבותיי, זה בהנחה שאנחנו מקבלים את הדעה של הרמב״ם להלכה. והרי הרייבד, הרעבד, רבי אברהם בן דוד, לא מקבל את הדעה של הרמב״ם בדבר הזה. וגם לא רק הרייבד, הרדב"ז לא מקבל. ולכן בא רבי ישראל משקלוב. בניסיון השני להקים סנהדרין, הרי הוא מתלמידי הגר"א. הוא גדול תלמידי הגר"א, הוא מנהיג את החזרה הזאת לארץ, ובונה את החורבה והכל, אז אלו הוא בונה את החורבה, משנה. ואז אומר, אני סובר כרדב"ז, ולכן אני לא מקבל את ה...
מה אומר הרדב"ז?
שאי אפשר לעשות ככה חידוש הסמיכה.
אז איך?
אז אני אומר, אני לא מקבל את הדעה של הרמב"ם.
מה הפתרון
שלו? שנייה, תנסים. לכן הוא אומר, אני לא יכול לסמוך, אני חושב שצריך להקים סנהדרין, אבל אני לא יכול לסמוך על דעתו של הרמב"ם, לכן נמצא פתרון אחר, ויש. הרי אצלנו בטלה הסמיכה, אבל אצל גלות עשרת השבטים, שהם גלו בימי בית ראשון, הביזנטים עוד לא עברו לשם. לכן מן הסתם אצלהם יש סמוכים, כי מן הסתם הם המשיכו עם הסמיכה. אז בוא נמצא את עשרת השבטים, ואז אחד מהם הסמוך יבוא ויסמין. טוב, לא עבד. לא עבד, לא מצאו, לא מי מומה. אז הלך פייפן. אז במאה ה-19 גם לא הלך.
כל עשרת השבטים היו ספרדים, והאשכנזים לא רוצים לקבל את
המנהיגות. אני לא אגיב בכלל לדבר הזה. אני לא אתן עכשיו בסוף תשעה באב שתעשה לנו קרע עדתי. מה פתאום? מה, זבולוני הוא אשכנזי? מה, הוא היה צפוני? בקיצור, היה עוד ניסיון, ב-1901. אבל, תחזיקו טוב, הניסיון בא מאשכנזי אחד.
בנפוליאון עושים?
לא, לא, אני לא מדבר על הסנהדרין של נפוליאון, הסנהדרין של נפוליאון זה בדיחה אחת גדולה, זה יפה, זה חמוד, זה לו גרן סנהדרין דה פארי, אבל זה לא, זה צריך בכל זאת אנשי תורה בסנהדרין. למרות שהנשיא הסנהדרין היה גדול בתורה, כן, הרב, נו תעזור לי, הרב זיצאים, כן. אז קיצור, לא, זה לא זה, לא על זה אני מדבר, אלא ב-1901 בא רבי אהרון הכהן. אי אפשר להמציא, כן? רבי אהרון הכהן מקהיר. הוא הרב הקהילה האשכנזית בקהיר. והוא רצה להקים סנהדרין שם בקהיר. כן, אל תתחיל איתי. מה, היה קהילה אשכנזית בקהיר, מה אתה רוצה?
מי?
מאיפה הם באו? מארצות אשכנז. באו, ניסו להסתכם בארץ, זה לא עבד, ירדו לקהיר. היה פריחה גדולה, וזה לא.
קהילה
אשכנזית. לא, אתה יודע, לא פולין, כן? אבל, אבל בוא נודה על האמת, לא החזיק מים, כן? זה לא עבד, כל הרבנים נפלו עליו, מה אתה רוצה להקים סנהדרין בקהיר? קיצור, הוא בעצמו ירד מהרעיון. ואז הגענו ל-1950. ב-1950, הרב קוק שהוא רצה... הרב קוק הוא... לא! הוא בונה את הרבנות הראשית כדי שזה יתחיל, אבל הוא לא... הרב קוק התחיל... לא, כי הרב קוק, כשהוא בונה את הרבנות, הרבנות היא מחזיקה עד היום הזה, אבל זה עוד לא הסנהדרין. הוא לא הקים סנהדרין.
הוא רואה את זה.
אני מסכים, גם אני רואה את זה ככה. גם אני רואה את זה ככה, ולכן התווכחתי שלא שיניתי בצורה פומבית את הנוסח של נחם. אבל אני מסכים, אבל זה עוד לא סנהדרין. זאת אומרת, זה לא היה פה ניסיון להקים סנהדרין. הוא היה לא רק ניסיון, אלא הצלחה. להקים משהו שבבוא הזמן יהפוך להיות הסנהדרין. הצורך שיבוא. ב-1950 עומד רבי יהודה לייב מימון הכהן, הרב פישמן, הרב מימון, שר הדתות הראשון, והוא כותב ספר חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת. רוצה להקים סנהדרין. ולא הולך לו בגלל הרב סולובייצ'יק. והפלג החרדי הירושלמי שלא מוכן לקבל את הדבר הזה, ולכן זה נופל גם, וזה לא עובד. עד שב-2004 מקימים סנהדרין, ושמים בראשו הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הנה יש סנהדרין. אבל אחרי 4 שנים הרב שטיינזלץ פורש מתפקידו כנשיא הסנהדרין, כי זה לא עבד. כלומר, הסנהדרין זה כדי להורות לכלל ישראל, אף אחד לא שם עלינו. אז זה לא עבד, בסדר, לא עבד. אגב, הסנהדרין הזה הוא קיים עדיין רשמי, אבל זה לא עובד. אבל צריך להקים סנהדרין. צריך היום להקים סנהדרין, ואנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם, ואפשר לחדש את השמיכה, וכמו שאמרתי, 15-20 שמות של רבנים שאנחנו כולנו מכירים, אם הם היו נחתמים לדבר הזה, היו יכולים לעשות את זה. עכשיו מה? לא, ברור שצריך.
דנים בזה או שזה...
לא יודע, הרב שרקי מתחיל לדבר על זה, אני לא יודע בכמה היקפים. לא, לא, זה לא, תדע לך, תדע לך, תדע לך בטו זה לא נכון. כשאנחנו מדברים על גדולי הציבור הדתי-לאומי, לצורך העניין, כשאני הייתי בלוויה של רב אברום, בלוויה של רב אברום שפירא ראית את כל גדולי החרדים ללא שום יוצא מן הכלל, וכולם קראו לו הרב, הרב, הרב. אין שום שאלה. כשמדובר על אנשים שהם בשיעור קומה כזה, אין מה לדבר, כן? לא יודע, הרב מרדכי אליהו הוא לא מגזרי, אבל אם נגיד שהוא היה שייך לציבור הדתי-לאומי יותר, זה לא שינה ולא אכפת לאף אחד.
הם באו לבדוק שזה באמת מת, שזה לא יפריע.
נו.
אתה רואה?
בקיצור, אז צריך להקים את זה. השאלה שאפשר לשאול... נו? ברור. זה רב אברום. אני כבר סיפרתי את זה כמה פעמים, אני לא יודע אם סיפרתי את זה פה וזה, אבל אני הייתי פעם בחתונה של בחור מישיבת מרכז הרב, וזה היה שנה או שנתיים לפני הסתלקותו של רב אברום, ואז הוא הגיע וזה, ואחד המלצרים שעבד באולם, שהיה בבני ברק החתונה, אז כנראה היה קנאי, זה צעיר, אתה יודע, זלזל ברב אברום, אמר איזה משפט לא יפה. היה אחד, יוחנן, ממרכז, שהיה בממדים של מקרר. זאת אומרת, הוא היה 3x3, מינימום. והוא עבר בדיוק בזמן הנכון, במקום הנכון, והוא שמע אותו אומר את זה, הרים אותו, פשוט הרים אותו ביד אחד. הרגליים לא נגעו ברצפה. ואז אמר לו, אח שלי, אני אוהב אותך, אבל אתה עכשיו ביזית תלמיד חכם. מגיע לך 2 סטירות, הביא לו הלוך וחזור והוריד אותו. הבן אדם היה בשוק עד שהמשגיח של הבעל האולם, לא יודע אם זה בעל האולם או המשגיח, לא יודע, הוא ראה את הצנע והוא אמר, אתה לא מתבייש? אם זה היה אני, אם אני הייתי בממדים האלו, הייתי עושה לך הרבה יותר מ2 סטירות. בסדר, זה ברור שכולם ידעו מזה לבברום. בכל מקרה, צריך לחדש את הסנהדרין בזמן הזה, ולא צריך לחכות. ואם אתם שואלים, נו באמת, סנהדרין, מה, איך סנהדרין יעשה, מה, יחליף את בג"ץ? אז אני אגיד לך, כן, קודם כל יחליף את בגץ, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב, אבל אני גם אומר שהסנהדרין הוא לא מחליף את הכנסת, וצריך לזכור את זה, הקמת סנהדרין לא אומר שאתה הופך להיות איראן, כולם מפחדים שאם נקים פה סנהדרין, נבטל פה את חופש הביטוי וחופש הפרט ונסכול מחללי שבתות ברחובות. אם יהיה מדינת הלכה, דהיינו שהסנהדרין הוא זה שנותן את השטמפל לכל חוק שיוצא מהכנסת, פחות או יותר לא ישתנה שום דבר בחברה הישראלית. אני רוצה להגיד לכם ש-98% מהחוקים שחוקקו על ידי הכנסת, הסנהדרין יכול לקבל אותם בשמחה רבה. והם ייתנו להם תוקף של הלכה בדבר שאנחנו לא כל כך מכירים, שנקרא תקנת הקהל. הסנהדרין יכול לתקן תקנת הקהל, ולהגיד, הנה, הקהל רוצה את זה, זה לא בניגוד לתורה, הנה זה תורה. למשל, בתורה אין חוקי תעבורה. אין. הרי אנחנו צריכים. אז אם עכשיו יש קוד דלרות, בסדר? יש חוקים כאלו, אז הסנהדרין יגיד, הנה, תקנת הקהל, כל טוב.
מה שהופך את איראן, איראן זה לא חוקי תעבורה של איראן.
אתה מבין שחוקי התורה, הם עוסקים ברמת ה... בדיוק, צריך לעשות לקורסי דיטה. בדיוק, בדיוק, הסנהדרין הוא הקורסי דיטה, זה הקטע.
הוא לא אומר לפרלמנט איזה חוקים לחוקק,
בדיוק.
הוא רק מוודא
שהחוקים הם בסדר, זה הכל, מי שמחוקק את החוקים. אבל הוא לא בדיוק, לא, לא, לא. זה מה שהוא אמור לעשות, זה מה שהוא אמור לעשות, ולמרות שלא כל כך. כי יש לו גם סיכויים אחרים. אני רוצה להגיד לכם מה קורה, מה קורה לפי חוקי הסנהדרין, בסדר? מה קורה אם יש לי מישהו שבאמצע לחלל שבת עכשיו, בסדר? בפרסיה. עם פלקרטים ומפעיל את, את כל הרמקולים בשבת ואומר אני שונא שבת, שונא שבת, בסדר? ואז מגיעים שתי עדים ואומרים לו תקשיב, אם אתה ממשיך אנחנו ניקח אותך לסנהדרין. הוא אומר לא אכפת לי, אני יודע, אבל אם ניקח אותך לסנהדרין הם יחייבו אותך בסקילה. ואתה יודע מה זה סקילה? נזרוק אותך מהצוק, ואם אתה עדיין חי אחרי שנפלת נזרוק עליך אבן גדול, ואם את אבן גדולה, ואם אתה עדיין חי, כולנו פה נזרוק לך כל מיני אבנים. אתה מודע לזה? כן, ועל דעת כן אני עושה. לוקחים אותו לסנהדרין, והסנהדרין חוקר את העדים, והעדים כשרים, ואומרים לו, תגיד לי, אמרו לך? כן, ידעת שאתה, אם אתה עושה את זה, לא... כן, ידעתי. וידעת על הסקילה? כן, ידעתי. מה פוסק הסנהדרין? מטורף, אי אפשר לדון אותו, פטור. אז תירגעו, לא נסכול מחללי שבתות, הכל בסדר, ולכן צריך לא לפחד מהדבר הזה, וצריך כן ללכת על זה בגדול. אפשר היום לבנות סנהדרין כדי להחזיר את השכינה למטה, כן.
אבל יש בעיה היום, כי אם נעשה סנהדרין היום ככה, יהיה הרבה 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 אנשים שיעשו זאת, והם לא יהיו משוגעים.
אל תדאג, אז תן לסנהדרין לשבור את הראש, בסדר? אל תדאג. טוב, אז הבנו את הדבר הראשון, הדבר השני שקרה, מה אתה אומר? נו, אז בכלל, אל תדאג, ימצאו פטנטים. יזכו פטנטים, גם ככה עקיד ואין מחללי שבתות בפרסיה היום, אז אין מה לדבר. דבר שני שקרה, מאז החורבן מובא בפסיקתא, מובא בפסיקתא שמאז חרב בית המקדש, וזה עוד דבר, כך מובא, מאז שחרב בית המקדש, היה שיבחו של הקדוש ברוך הוא, לפני שחרב בית המקדש, השיבחו של הקדוש ברוך הוא מושלם. ומשחרב בית המקדש כביכול, מיית הקדוש ברוך הוא בפמליה שלו. מה זה? שמאז שחרב המקדש, מיית הקדוש ברוך הוא בפמליה שלו. מה זה? מה זאת אומרת? בואו נתרגם את זה במילים שכולם מבינים. בואו, פשוט, הפסיקתא אומרת שיחזקאל וישעיהו, ראו את כבוד השם, את פמלייתו של הקדוש ברוך הוא, והם ראו שתי דברים שונים. שהרי ישעיהו ראה מלאכים שמלווים את הקדוש ברוך הוא, ואצל אותם המלאכים יש להם שש כנפיים לאחד, שלוש שלוש. בעוד שיחזקאל הנביא רואה גם פמליה, גם מלאכים, אבל רק עם ארבע כנפיים. שתיים שתיים. אז מיית... מה? כן, כן, נכון, סליחה. שתיים שתיים, שתיים שתיים שתיים. שש וארבע. לכן, מה אתה אומר? מה זה אומר? מה, אז הוא ראה מלאכים עם שש, והוא ראה מלאכים עם ארבע? מה זה אומר? אז הרב הוא מברר את הנושא הזה, ומברר שאותם הכנפיים, הרי אנחנו כולנו מכירים את השיר. בן אדם, עלה למעלה, עלה. איך אתה עולה? כי יש בך כנפי רוח. אותם הכנפיים, אומר הרב, זה השכל. השכל של האדם מאפשר לו להתרומם דרך לימוד התורה, דרך ההבנה של מהי רצון השם. ולכן, זה שמיית בפמליה שלו, זה אומר שחסר משהו בהתחברות השכלית של עם ישראל לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים שבעולמנו אנו, אנחנו מנועלים גם על ידי השכל וגם על ידי הרגש. יש הבדל בחסידויות בין חסידות חב"ד לכל שאר החסידויות. חב"דניקים לא אוהבים שאומרים את זה, אבל הם הכי פחות חסידים מכל החסידים. כי הרי חב"ד הם חב"ד. דהיינו חוכמה, בינה ודעת. מתחברים לספירות העליונות שהן ספירות השכל. בעוד שכל שאר החסידויות הם חגת. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הספירות של החוויה, של הרגש. אז אנחנו מדברים על הספירות האלו שהן ההתרוממות השכלית. חוכמה, בינה ודעת כדי להגיע לכתר העליון. מאז שחרב בית המקדש יש חוכמה ויש בינה, אבל כבר אין דעת. אין דעת, דהיינו, אין זהות בין רצוני לרצון קוני. ואני צריך לעבוד קשה מאוד מאוד מאוד, כדי שמה שאני רוצה זה יהיה מה שהוא רוצה. יחידי יחידים מגיעים לדבר הזה. לכן היום אנחנו צריכים לחזור לדעת.
לא הבנתי מה זה רצוני שיהיה כרצונו.
לפעמים אתה רוצה דברים, נכון? בחיים שלך. קורא לך לרצות דברים? ובוא נודה, לא אתה, כי אתה צדיק, אבל אני. לא, לא, אתה צדיק, אני פסקתי. אבל אני לא. אז, נכון. אבל אני לא. ואני יודע... נו, זה... אתה... לא יודע, אתה בסדר?
לא, אני...
יש כמה קריטריונים. יש כמה קריטריונים. נביא אותך אף בית דין, בסדר? נשים אותך אף בית דין. בקיצור, אני לא צדיק, ואני יודע על עצמי שלפעמים אני רוצה דברים, שזה, לפעמים אני מודע, לפעמים אני לא מודע, שזה לא בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא בדיוק מה שהוא אמר לי לעשות מבחינה הלכתית. בסדר, אנחנו כולנו מכירים את עצמנו, בואו לא נשלה את עצמנו.
עיגולי הפינות.
עיגולי הפינות למיניהם. בקיצור, לכן צריך להגיע לאיזון בין רצוני לרצונו, להגיע לדעת. איך מגיעים לזה? אז אמרתי, הסנהדרין הוא מגלה לנו מהו רצונו. עכשיו אני צריך להגיע לאיזון. איך אני עושה את זה? אז זה עוד אחד הדברים ש... מאז שחרב בית המקדש, רבותיי, איך אני עושה את זה? מאז שחרב המקדש פסקה הנבואה. ולא רק שפסקה הנבואה, פסקה הנבואה, אלא שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בארבע אמות של ההלכה בלבד. זה שחרב המקדש ואין נבואה, אנחנו מבינים מה זה אומר. אבל מה זה אומר? שהוא צמצם את עצמו בדלת אמות של ההלכה. אומר הרב דוד הכהן, הרב הנזיר, משפט כל כך עמוק ועצום. אומר, מאז שנגנזה נשמת היהדות, סודרה משנתה. זאת אומרת שפעם ליהדות היה נשומה, היה חיות. עכשיו, יש כללים הלכתיים. עכשיו תגיד מה, פעם כשהייתה נבואה, לא היו כללים הלכתיים? בוודאי. החיבור בין מה שאני עושה לבין דבר השם. מאז שחרב המקדש אין את החיבור הזה. אז מה עושים? מנסים להגיע לחיבור. איך? אין נבואה. אני לא יכול להחליט להיות נביא, אבל אני יכול להתאמן. איך אני מתאמן כדי לזכות בנבואה? אני לומד את התורה שמלמדת אותי את השרידים של הנבואה. דהיינו, מה אמרו על אותו רבי חנינה בן דוסה, כן, הבן, שרבן גמליאל היה חולה, אז שלח שתי שליחים לרבי חנינה בן דוסה ואמרו לו, תבקשו ממנו שיתפלל על הבן שלי. עכשיו רבן גמליאל, הוא נשיא הסנהדרין, הוא לא יודע להתפלל. ואז, כשהוא רואה את השליחים מגיעים, הוא עולה לגג, עושה את התפילה שלו, יורד, הם מגיעים, ואומר, טוב, לא צריך, בסדר, הבנתי, התפללתי, וקיבל, הכל בסדר, הוא בסדר. ואז מה ענו לו? וכי נביא אתה? ואז הוא אמר, לא, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא מקובלני. דהיינו, כן, מקובלני מרבותיי, אבל מה זה אומר? למדתי קבלה אצל רבותיי. תורת הקבלה היא השריד של הנבואה. לכן היום, אנחנו רוצים לבנות סנהדרין, רוצים לחזור אל הדעת, חייבים ללמוד תורת הקבלה. עכשיו, ברור שאני לא אומר לכם עכשיו, בסדר, אז תיקח ספר עץ חיים ותלמד. למה אני לא אומר לך לעשות את זה? כי בזבוז זמן. אתה לא תבין כלום. אז זה לא זה. אלא, כידוע לכולנו, התורה, לומדים מפי רב. אז תלך לרב שלך ותבקש ממנו שילמד אותך הלכה ואגדה, שילמד אותך תורת הקבלה. היו שעשו את זה. הרב קוק עושה את זה, הרב אליהו עשה את זה, היו הרבה, הרב שרקי עושה את זה כל הזמן. אבל בשפה שהיא מובנת לדור הזה. אבל אי אפשר כבר להסתתר. ומי שכבר מכיר את השפה הפנימית יותר, אז שילמד בשפה הפנימית יותר. בסדר, כל אחד יודע איפה הוא נמצא. אבל אי אפשר שלא ללמוד את התורה הזאת. ואל תמכרו לי כ-40 שנה, כן? הארי מת בגיל 39.
שש.
מחלוקת.
לו.
תגיד לו. 36. אני לא אתווכח איתך. כן.
מה אתה מגדיר כלימוד...
תורת הקבלה? תורת הקבלה.
אסור לכתוב את הקבלה.
תגיד את זה לכל מי שהיה גם אסור לכתוב תורה שבעל פה. בסדר? נו באמת, אכילה. אתה. נו באמת. אתה יודע שאסור לכתוב תורה שבעל פה, נכון? אסור לכתוב תורה שבעל פה. ולכן יש לנו ספריות עד בלי סוף.
אתה מדבר על מקרה חירום, על מקרה שלא היה...
עכשיו זה חירום?
לא.
אז ממשיכים לכתוב תורה שבעל פה, נכון? תורת הקבלה, אסור ללמוד, אסור לכתוב. כולם כתבו וכולם למדו. מה אתה רוצה? אתה מקשה על המציאות. אי אפשר להקשות על המציאות. בסדר? אין מה לעשות. לכן אם תורת הקבלה חוזר להבנה אפילו מעט למה שצריך. וכמה פלא. מאז שחרב בית המקדש, עוד דבר שמובא בברכות בלמד בית, ננעלו שערי תפילה. התפילה שלנו כבר לא עוברת. למה? מחיצה של ברזל. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מתי המחיצה הזאת התחילה לרדת?
אם ננעלו שערי נדיבים, שערי מרום, לא ננעלו.
לא דיברתי על שערי נדיבים, דיברתי על שערי תפילה. ואתה מדבר על שערי דמעות. דמעות זה לא תפילה. דמעות זה דמעות. בסדר, אני מדבר סתם תפילה. מתי נפתחה, ואפילו במעט, ועכשיו היא כבר פתוחה פתוחה, אבל המחיצה של ברזל שהפרידה בין כנסת ישראל לאלוהים שבשמיים. כותב אותו רבי ישראל משקלוב, שכשחנכו את בית כנסת החורבה, בה' באייר, ב-1828, שחנכו את החורבה, תלמידי הגאון מווילנה, הוא כותב בכל התור, שהתפללו שם מנחה, וכולם שם, כולם ידעו תורת הקבלה, כולם זה, והם כולם הרגישו שנפרץ פרץ ראשון בחומה של ברזל שמפרידה בין כנסת ישראל לאביהם שבשמיים. דהיינו, חזרת עם ישראל לארצו הוא מה שמאפשר להוריד את החומה. ואין פלא שתורת הקבלה שמאפשרת לנו להתעורר לנבואה מתאימה לארץ ישראל יותר מכל מקום אחר. אבל יש עוד דבר שמאז שחרב בית המקדש שתננו, יש לנו 5 דקות, אני צריך לצמצם עניינים, לא נורא, אני לא אגיד את כל הדברים, אבל יש עוד דבר שחשוב מאוד. מאז שחרב בית המקדש, נתמעט השלום. נתמעט השלום, כך מובא בפרקי רבי אליעזר, שנתמעט השלום, ואנחנו נעמוד בזה. מה זה נתמעט השלום? אין שלום בעולם. תגיד, מה זה רק עניין בינלאומי של מדינות?
ארבע עשרה.
14.
שקיעה ברבע לשמונה, שקיעה.
נו, עוד שתי דקות, מה אתה רוצה? נו, זה היקיות שלך שתדבר. זה היקיות. לא, היקיות שלך, זה הצד היקי.
המבוגרים יכולים ללכת.
יש בהכינו את הכיבוד פשוט.
נו, זו מאוד.
יש לסכן שילך.
קיצור, אני עומד בזה, אבל אני אסיים. אני אסיים, נתמעט שלום רבותיי. מה זה השלום? גם הרמב״ם וגם התלמוד לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אבל מי הוא אותו כלי שמחזיק את השלום?
לקדוש ברוך הוא.
לא, הקדוש ברוך הוא מחזיק ברכה, אבל למי? לכנסת ישראל. הרי מי אמור להביא את השלום? כשהרמב״ם כותב לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום, הוא אומר שנאמר. ומה הפסוק? שמה? כן. השם יברך את עמו בשלום. השלום זה כנסת ישראל. אז אמרנו, צריך לתקן היום. היום אנחנו רוצים ששכינה תהיה למטה בכל תחום החיים, צריך לתקן, להחזיר סנהדרין. שנוכל דרך כל תחום החיים להעלות את רצוננו, את כל רצוננו, לרצון גבוה. ולכן בזה נתקן שכינה למעלה ושכינה למטה. פמליה של מעלה, פמליה של מטה. כדי לעשות זאת אנחנו צריכים גם לשאוף אל חזרת הנבואה. בשביל זה אנחנו לומדים את התורה שמאפשרת לנו להתארגן מזה. והתורה הזאת שמביאה לנבואה היא תורה של ארץ ישראל. אי אפשר לשאוף נבואה מחוץ על הארץ. אבל מי המסוגל להופעת אותם הדברים זה כנסת ישראל שחוזר בקיבוץ גלויותינו, שחוזר בגדול. ולכן אני חושב שכל הדברים הם מוכנים כדי ששנה הבאה לא נצטרך לחכות עד 8:14 לכיבוד, אלא נוכל כבר בליל תשע באב כיבוד גדול של שמיני, של שביעי של חג. שהרי אנחנו נתחיל בתשע באב בחג ראשון, זה יהיה וקרה עליי מועד, אז זה יהיה חג ראשון בתשע באב, ואז אנחנו נעשה ימי חול המועד ונגיע בט"ו באב לשביעי של חג להשלמת ההיסטוריה לבניין בית המקדש. אמרתי לה בשיעור הקודם שעשיתי לפי קהלת, עשיתי חישוב שבית המקדש אנחנו נבנה אותו ב-2024-5, והיום הבאתי עוד חשבונות לפי דניאל שזה יהיה כנראה יותר ב-27-28.
כל לפי
השנה זה יעבור.
כן, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? לא, אמרתי, אני שמרתי את החשבון של קהלת, אבל נו. אז במהרה בימינו השנה לא צריך לחכות שנה הבאה ולא עוד כמה שנים, ואז נוכל להפוך ולאכול בלי בעיה. חזק וברוך.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא את ישראל, לפיכך בעלי תורה לזאת שנאמר.